בפעם הקודמת התחלתי לדון באיסורי האכילה וניסיתי להציג את ההגדרה שלהם דווקא דרך איסור חריג שהוא חמץ בפסח. והטענה בעצם הייתה, אני מסכם רק את מה שעשינו כי נעצרנו באמצע, הטענה בעצם הייתה שבחמץ בפסח יש מאפיינים חריגים מול שאר איסורי האכילה. בגמרא בביצה רואים, ובכלל, שגם שעור אסור, למרות שהוא לא ראוי לאכילה. לפי בית שמאי, לא רק שהוא אסור, אלא אפילו אם לא היה פסוק שאוסר אותו, הייתי לומד על זה בקל וחומר מחמץ. אם חמץ אסור, השעור שחימוצו קשה, לא כל שכן. וגם בית הלל בעצם מקבלים את הקל וחומר הזה, אלא שהם אומרים שיש עליו גם פרחה בגלל שהוא לא ראוי לאכילה. אבל הם רואים גם את היתרון שחימוצו קשה כסוג של יתרון. וכיוון שיש פרחה לשני הכיוונים, אז צריך פסוק. ולכן אמרתי שגם לפי בית הלל, עדיין, למרות שצריך פסוק, עדיין נשארת השאלה אחרי שיש פסוק. למה באמת התורה אוסרת בהקשר של חמץ גם דבר שלא ראוי לאכילה? זאת אומרת, נכון שצריך פסוק בשביל זה, אבל גם כשיש פסוק, עדיין צריך להסביר מה הפסוק אומר. למה באמת פה הפסוק אוסר גם דבר שלא ראוי לאכילה? הבאתי את לשון הרמב״ם, שהרמב״ם, יש פה עוד דפים, אני חושב, חלק מהם יהיה רלוונטי. מי שרוצה, יש פה עוד כמה דפים. אין, לא יהיה לכולם, אבל אם אתם רוצים להתקבץ. אז הרמב״ם בתחילת הלכות חמץ ומצה, הרמב״ם מסביר, כן, החמץ בפסח אסור בהניה, שנאמר לא יאכל חמץ לא יהיה בו יותר אכילה, והמניח חמץ ברשותו בפסח אפילו שאנחנו לא עובר בשני לאווים וכולי, ונאמר שאור לא ימצא בבתיכם, ואיסור החמץ ואיסור השאור שבו מחמצים אחד הוא. אז ברמב״ם נראה שהוא מתכוון פה לגעת בדיוק בנקודה הזאת. למה שאור גם הוא נאסר? ומה שהוא מסביר הוא שהשאור הוא מחמץ איסות אחרות, אז מי לנו חמץ יותר גדול ממנו? זאת אומרת, אם חמץ רגיל שחימוצו לא קשה הוא חמץ, אז שאור שהוא היוצר את החימוץ באיסות אחרות, אז הוא ודאי חמץ. זאת אומרת, זה הכי חמץ שיכול להיות. ועל זה הערתי שההסבר הזה הוא לכל היותר הסבר חלקי. כי גם אם הרמב״ם הראה בדרך הזאת, ששאור ראוי לשם חמץ, זאת אומרת הוא נקרא חמץ, זה עדיין לא פותר את הבעיה ההלכתית. גם דבר שהוא חמץ, אם הוא לא ראוי לאכילה, לא אמור להיות איסור לגביו. אוקיי? העובדה שהוכחת לי שהשאור נקרא חמץ היא רק חצי הדרך. אתה צריך להראות לי שאם דבר נקרא חמץ, אז אפילו שהוא לא ראוי לאכילה, עדיין יהיה בו איסור. וזה לא מופיע ברמב״ם. כאן פחות או יותר עצרתי. עכשיו אני רוצה להתקדם הלאה, ולנסות להסביר את העניין הזה ברמב״ם, דרך הבדיקה של מה זה בכלל איסורי אכילה, באופן כללי בתורה. בסוף בסוף גם נגיע ליום כיפור, אבל אני, כמו בכל הנושאים הקודמים, אני אנסה לתת איזושהי מסגרת מושגית, ובסוף גם לגעת מה זה אומר על יום כיפור. אז אני מתחיל בגמרא בפסחים, בדף כ"א, גמרא מאוד יסודית ביחס לאיסורי אכילה, בכלל כל הסוגיה שם, עד דף כ"ד, משהו כזה, עוסקת בכל מיני סוגיות יסוד באיסורי אכילה. אמר חזקיה, מניין לחמץ בפסח שאסור בהנאה, שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יהיה בו יותר אכילה. מה זאת אומרת לא יהיה בו יותר אכילה? אז רש"י מסביר, שלא יאכל חמץ, הכוונה גם אם אתה מוכר אותו למישהו אחר, אז אתה בעצם לא אוכל. אבל החמץ הזה, אכילתו אפשרה לך להרוויח כסף או משהו כזה, גם זה נאסר. אז לומדים מכאן, לא משנה כרגע איך בדיוק זה יוצא מהפסוק, על זה אפשר להתפלפל לא מעט, אבל לומדים מכאן שגם הנאה מחמץ אסורה, ולא רק האכילה שלו. מהלשון הפסיבית שלא יאכל. כן, אם כתוב לא תאכל, אז רק איסור אכילה. אבל כיוון שכתוב לא יאכל, אז אפילו אם זה באיזשהו אופן פסיבי, האכילה שלו גורמת לך הנאה עקיפה, גם זה נאסר. אז רואים שגם הנאה אסורה. תמה בכתב רחמנה לא יאכל חמץ. לא כתב לא יאכל, אבל מן האיסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. מה מניח חזקיה? שאם היה כתוב בלשון אקטיבית, לא בלשון פסיבית, לא תאכלו או לא תאכל, אז זה היה רק איסור אכילה. רק בגלל הניסוח הפסיבי, אנחנו לומדים שיש פה גם איסור הנאה. שואלת, אומרת הגמרא, הופליג עד הרבי אבאו. אמר רבי אבאו, הוא כל מקום שנאמר לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו. אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה משמע. עד שיפרט לך הכתוב, כדרך שפירט לך בנבלה. דתניא, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי וגומר. אז אומר רבי אבאו, כתוב בפסוק, לגבי נבלה, כתוב לא תאכלו כל נבלה, ואז הגמרא אומרת, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. כשגר כמובן בתורה זה לא גר צדק, זה גר תושב. זאת אומרת, אתה מישהו, גוי שיושב ביניכם, הוא אין לו איסור, שיוכל את הנבלה, תיתן לו את זה. למה התורה צריכה להגיד את זה? זה נאסר רק באכילה. אז למה שיהיה אסור לי לתת את זה לגר? ברור שאני יכול לתת את זה לגר, מה הבעיה? מה אסור לתת את זה לגוי? רואים מכאן שהתורה, למרות שהאיסור שכתוב הוא רק איסור אכילה, אנחנו רואים שלולי היה גילוי מפורש, היינו מבינים שזה כולל גם איסור הנאה. לכן התורה צריכה לחדש שמותר לתת את זה לגר, שאין איסור הנאה בנבלה. מולי התורה הייתה מחדשת את זה, למרות שהאיסור שכתוב רק איסור אכילה. אבל אני הייתי מבין שאיסור האכילה כולל גם איסור הנאה, ולכן היה צריך את החידוש, את החידוש כאן. יש פה קצת מקום להתלבט, וזה כבר עולה בתוספות ובעוד ראשונים פה, ונראה בהמשך את המשמעות של זה. מה למדנו מהגר? אפשר היה ללמוד מהגר, שאחרי שלמדנו שצריך פסוק בנבלה, אז בעצם יוצא שבדרך כלל לומדים את איסור הנאה מאיסור האכילה. פה התורה אומרת לי לא ללמוד. אין איסור הנאה, יש רק איסור אכילה. אבל עדיין האיסור הנאה הוא לא חלק מאיסור האכילה. אלא כל מקום שכתוב איסור אכילה יש זה הקש. אז כל מקום שיש איסור אכילה, אתה יכול ללמוד שיש גם איסור הנאה. חוץ מגר, בנבלה לגר שמה, ששם התורה מחדשת שלו. אפשר היה להגיד, משהו שזה הסבר יותר פשוט, עוד מעט נראה את זה ברמב״ם, שלא שאנחנו לומדים את איסור ההנאה מאיסור אכילה, זה אותו איסור. כשכתוב איסור אכילה, זה כולל בתוכו גם הנאה. אלא אם כן כתוב לא כך. אוקיי? נראה בהמשך את, את המשמעות של העניין. אז בואו נתחיל, כדי להבין את זה, נראה את הרמב״ם בפרק שמיני מלכות מאכלות אסורות, הרמב״ם פוסק כרבי אבאו. וכך רוב הפוסקים, נדמה לי, פוסקים כרבי אבאו, למרות שיש חריגים, הראש למשל פוסק כחזקיה, כתבתי לי כמה, השאילתות, יש כאלה שלמדו כך בריף, יש לא מעט פוסקים חשובים שפוסקים כמו חזקיה, או לפחות מחלוקת בדעתם, אבל הרמב״ם נגיד, הציר המרכזי של הפוסקים, נדמה לי שפוסקים כרבי אבאו. איפה רואים את זה? בכמה מקומות ברמב״ם. אחד מהם זה פרק ח' מחלות אסורות הלכת ט' ו'. כל מקום שנאמר בתורה לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכלו, לא יאכל, אחד איסור אכילה, אחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרוט לך הכתוב, כדרך שפרט לך בנבלה, שנאמר לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. וככלב שנאמר בו יעשה לכל מלאכה, או עד שיתפרש בתורה שבעל פה שמותר בנה, זה כבר דברים שמופיעים בהמשך הסוגיה בפסחים. יש שם כמה וכמה מקומות שמהם מקשים על רבי אבאו, שרואים שדבר אסור באכילה אבל מותר בהנאה. למעשה אגב, בהרבה מאוד מקומות זה ככה. הכלל הזה הוא כלל די מצומצם, שכל דבר שכתוב באכילה גם, שהאכילה מלמדת גם, אפילו דברים שאסורים בהנאה, זה לא בגלל שכתוב אכילה, ושיש חידוש מיוחד שאוסר גם בהנאה. ואז רבי אבאו צריך להסביר שפה לא קיים הכלל הרגיל שמרחיב את האכילה גם להנאה, ולכן הייתי חושב שפה לא יהיה איסור הנאה, והיה צריך חידוש מיוחד של כן הנאה. המקומות שבהם לומדים את איסור הנאה מאיסור אכילה זה מעט מאוד, אולי יש אחד או שניים כאלה. אבל משנה, הרעיון הכללי של רבי אבאו הוא עדיין זה. נעזוב כרגע את יוצאי הדופן. אז זה הרמב״ם פוסק רבי אבאו, רואים את זה בעוד מקומות. עכשיו תראו, בפירוש המשנה בקריטות, זה מה שנקרא בישיבות הנקודה הנפלאה של הרמב״ם. כן, זה רמב״ם מאוד ידוע, בפירוש המשנה, אני אקרא אותו כך, אני אקרא אותו. ויש בדברינו אלה, נקודה נפלאה נעיר עליה. הדיון שם זה באין איסור חלל איסור. סוגיה של אין איסור חלל איסור. לפי שהיא מפתח לעניינים אחרים, נוסף למה שיש בה מדיוק העיון. זה סתם הערה בסוגריים, הרמב״ם נורא מתלהב מהנקודה הנפלאה הזאת. עכשיו, כל שטיקל של רב חיים, אתם תמצאו פלאים יותר גדולים מזה. זאת אומרת, ברור שבמאה ה-12 נגיד, אם היו אומרים איזה ועוד של רב חיים, כולם היו רוקדים מרוב שמחה. אנחנו קצת התרגלנו. והרמב״ם מתייחס לזה כאיזשהו, זה ממש, איזה חילוק למדמי, פילפלוי. דבר כזה לא ראינו. אגב, רואים את זה גם בגמרא, בסוגיית זה נהנה וזה לא חסר. יש בכמה מקומות שהגמרא אומרת, חבל שלא היית בבית המדרש, התאמרו בה דברים נפלאים בסוגיה הזאת. ואז הגמרא מביאה, האם זה נהנה וזה לא חסר, חייב או פטור, וגם שם זה בעצם סוג של חקירה בריסקאית. האם ההנאה מחייבת, ואז זה נהנה וזה לא חסר, חייב, או שהחיסרון מחייב, ואז זה נהנה וזה לא חסר, פטור. הגמרא לא מנסחת את זה ככה, אבל זה ברור שזה מה שעומד מאחורי הדברים. זה ממש, זה חקירה בריסקאית כזאת. כי זה נהנה וזה חסר, חייב, השאלה אם בגלל ההנאה שבזה, או בגלל דין החיסרון שבזה. והנפקמין הזה, בזה נהנה וזה לא חסר. ועל זה הגמרא מתלהבת, חבל שלא היית, איזה וורטים בריסקאיים היו עשינו בבית המדרש היום. זה אנחנו ליבנו קצת גס בדברים האלה, וברור שזה איזשהו שינוי לאורך הדורות. טוב. זה הוויכוח הידוע. רבי שועה אוטנר ועשריד הרש, הרי יש תכתובת מאוד מעניינת ביניהם. זה שהקים את האנציקלופדיה התלמודית, רבי שועה אוטנר ועשריד הרש. שאני לא זוכר כבר אפילו מי אומר מה, נדמה לי לא זוכר כבר. אני חושב שעשריד האש טוען שהרמב״ם לא חלם על מה שרב חיים כתב, ורבי שועה אוטנר, נדמה לי, אולי אני הופך, רבי שועה אוטנר אומר מה פתאום, זה מה שהרמב״ם מתכוון, אני אגב חושב כמוהו. זאת אומרת, לא בגלל שהרמב״ם באמת חשב על כל המהלכים הבריסקאיים, אלא שאם היית מכניס אותו לעולם המושגים הלמדני, והיית מציג בפניו את המהלך של רב חיים, סיכוי לא רע שהוא אומר, כן, כן, לזה התכוונתי. לא טוען שבאמת כל המהלכים נמצאו אצלו בראש שהוא כתב את ההלכות, אבל זה חושף את המהלך שלו בעולם המושגי שלנו. צריך לתרגם את זה לעולם המושגי שלנו. זו שאלה מעניינת כשלעצמה, זה גם לא עד הסוף מוגדרת, אבל לא משנה. טוב, בכל אופן, אז הוא אומר ככה, מה הנקודה הנפלאה? והיא, מן הידוע שבשר בחלב אסור בהנאה, והחלב, דרך משל, מותר בהנאה, סוג של בשר, כן? מותר בהנאה, הוא אסור באכילה, החלב, אפילו בקרת, אבל מותר בהנאה. ואם בישל החלב בחלב, זה בעצם סוג של בשר בחלב, מתם לא יחול איסור בשר בחלב על איסור חלב. זה המשנה שם בקריטות שעליה הוא מדבר, שכשהוא מבשל חלב בחלב, זה רק איסור חלב, לא חל על זה איסור בשר בחלב. כי אין איסור חל על איסור. זאת אומרת, למה לא יחול? הרי אנחנו יודעים שיש שלושה חריגים לכלל של אין איסור חל על איסור. כולל מוסיף ובת אחת. כאשר האיסור השני חל על יותר דברים, זה נקרא כולל. כשהאיסור השני כולל יותר מרכיבי איסור, לא חל על יותר חפצים, אלא כולל נגיד איסור הנאה וגם איסור אכילה. הוא יותר רחב מהאיסור הראשוני, גם אז הוא חל, או כשזה חל בבת אחת. כשזה לא בא אחד אחרי השני, אלא בבת אחת. אלה שלושה חריגים לכלל אין איסור חל או איסור. כאן הרמב״ם מדבר על דין מוסיף. ושואל הרמב״ם, הרי איסור בשר בחלב היה צריך לחול על איסור חלב מדין מוסיף. למה? כי חלב הרי מותר בהנאה, רק אסור באכילה. בשר בחלב אסור גם באכילה וגם בהנאה. בסדר? אז לא מדובר על יותר פריטים שלהם חל האיסור, אלא האיסור עצמו יש בו יותר מרכיבים. זאת אומרת, הוא יותר רחב, הוא כולל גם איסור הנאה, לא רק איסור אכילה. כן, חלב זה סוג של בשר, כן. ואז הטענה של הרמב״ם שלכאורה מדין אין איסור, מדין מוסיף, לא אמור היה לחול פה הכלל אין איסור חל על איסור. היה צריך להיות פה איסור אכילה, שני איסורי אכילה ואיסור הנאה. זאת אומרת, בחלב בחלב, איסור אכילה של חלב, איסור אכילה של בשר בחלב, ואיסור הנאה של בשר בחלב. כי ברגע שהאיסור הרחב יותר חל, אז גם החלק החופף לאיסור הצר, גם הוא חל. זאת אומרת, גם איסור האכילה. רק חלב. הגמרא אומרת רק איסור חלב, איסור בשר בחלב לא חל על זה. שואל הרמב״ם למה? והוא הדין בנבלה, אומר הרמב״ם, באותו איסור מוסיף, כמו שאמרנו כאן בחלב הקודשים, וחייבנו על אכילתו מעילה, מחמת שנוסף בו איסור, זה עוד דוגמה. והתשובה לכך, שבשר בחלב לא נאסר בהנאה, אלא מחמת שאסר הכתוב אכילתו. לפי הכלל שבארנו, שכל שנאסר באכילה, נאסר להנות בו, עד שיפרוט לך הכתוב. בדיוק הגמרא שראינו עכשיו בפסחים. אוקיי? רבי אבאו, שהרמב״ם פוסק מותו להלכה. אומר הרמב״ם, איסור ההנאה של בשר בחלב, הוא איסור שמסתעף מאיסור האכילה. ואין בפסוק האוסר אכילתו, הוא פסוק האוסר להנות בו. אלא שני הדברים יחד הם איסור בשר בחלב. וכיוון שאמרנו אין איסור חל על איסור, לפיכך לא יחול איסור בשר בחלב על איסור נבלה. הרי לא יהיה אסור בהנאה, אלא יהיה מותר בהנאה, והאוכלו לוקה משום נבלה, או חלב, אותו דבר. וירד איסור בשר בחלב לגמרי, לפי שלא חל. מה הוא אומר? בעצם טוען כך. איסור בשר בחלב ביסודו, זה הפסוק, זה איסור אכילה. זה לא איסור הנאה. אין פסוק שאוסר הנאה. פסוק שאוסר הנאה, הוא מסתעף מאיסור האכילה. אז בעצם כשאתה שואל, כשאני מבשל חלב בחלב, אז איסור החלב קיים, הוא הראשון. למה הוא הראשון? כי הוא קיים על החלב עוד לפני שהוא התערבב בחלב, נכון? איסור בשר בחלב מתחיל להיות רלוונטי מתי שהחלב מתערבב בחלב. אז איסור החלב הוא הראשון. איסור בשר בחלב הוא השני. עכשיו השאלה אם השני חל. אומר הרמב״ם, לכאורה היה צריך לחול כי הוא גם אכילה וגם הנאה, איסור בשר בחלב, ואז הוא חל במוסיף על איסור חלב. אומר הרמב״ם, לא. האיסור השני, תחולתו היא בעצם רק איסור אכילה. איסור ההנאה, ברגע שיש איסור אכילה, מאיסור ההנאה מסתעף ממנו. אבל בוא נראה אם יש איסור אכילה. איסור האכילה של בשר בחלב לא חל כאן, כי אין איסור חל על איסור, יש כבר איסור אכילה של חלב. ממילא לא יחול איסור האכילה, והוא גם לא יתרחב לאיסור הנאה. הוא תופס את זה כתהליך דו שלבי. בשלב ראשון אתה דן בו כאיסור אכילה בלבד. אחרי שאיסור האכילה קיים, שאתה אומר, טוב, אם יש איסור אכילה, אז גם איסור ההנאה קיים פה. ואז בעצם, ואז בעצם היה אמור להיות מוסיף, אבל כיוון זה בשני שלבים, אין פה מוסיף. כי בשלב הראשון אתה שואל את עצמך אם איסור האכילה חל? תשובה היא לא. איסור אכילה על איסור אכילה, הוא לא מוסיף. ברגע שאיסור האכילה לא חל, אתה גם לא מרחיב אותו לאיסור הנאה. זאת אומרת, הטענה שלו, בגלל שאיסור הנאה הוא לא איסור נפרד, הוא לא שיש פה שני איסורים על בשר בחלב, גם אכילה וגם הנאה, אלא איסור הנאה מסתעף מאיסור האכילה, ההסתעפות הזאת קורית רק במקום שבו איסור האכילה חל. קודם כל, כשאתה רוצה לדון האם זה חל, אתה צריך להתייחס רק לאיסור האכילה. אחרי שהוא יחול, תוכל להרחיב אותו גם לאיסור הנאה. ממש מהלך בריסקאי קלאסי.
אתה אוכל בשר וחלב, הוא נהנה ממנו. הוא יקה פעמיים?
זה... נדבר, עוד רגע. שאלה טובה. אז הטענה של הרמב״ם בעצם זה שיש השלכה לשיטתו של רבי אבאו, לעניין דין מוסיף. זה אחת הנפקמינות בין רבי אבאו לבין חזקיה. באותם איסורים שבהם איסור ההנאה מסתעף מאיסור האכילה, אז האיסור שיש בו אכילה והנאה ביחד, לעניין אין איסור חל על איסור, יחשב כאיסור אכילה, לא כאיסור אכילה והנאה. אחרי שאיסור האכילה יחול, אנחנו נרחיב אותו גם לאיסור ההנאה. אבל לעניין השאלה אם הוא חל או לא חל, אני מתייחס אליו כאיסור אכילה בלבד. זאת טענתו של הרמב״ם. זה הנקודה הנפלאה, כן. מהלך. מסתעף מאיסור האכילה, ולעניין אין איסור חל על איסור, אתה בעצם צריך לדון באיסור האכילה לבד. אחרי שהוא יחול, תוכל להרחיב אותו גם לאיסור הנאה. אוקיי? אחרי זה הוא מהיר עוד הערה, כן, היה מקום להקשות, ויהיה דומה לחלב הקודשים, אילו אמרנו שהוא אסור בענה, כדי שאמרנו בקודשים, והאוכלו אינו חייב משום בשר בחלב, אז היה מקום להקשות, לא משנה, בקיצור, זה קושיה. לא הבנתי.
אמרנו שהאכילה
לא חלה על אכילה. כן. אבל אם יש איסור חל שהוא אכילה בהנאה, והאיסור השני הוא רק אכילה, יש פסוק שמשל בנבלה, שמתיר את הענאה, ועכשיו אני רוצה איסור נוסף של אכילה שכולל גם הנאה, אז האם הנאה בגלל שזה מוסיף על הענאה של הכל?
לא,
אם האיסור השני, שאתה רוצה להכיל אותו, הוא איסור שההנאה שבו מסתעפת מהאכילה שבו, אז הוא לא יחול. בגלל שהאיסור השני ביסודו הוא איסור אכילה. אחרי שאיסור אכילה יחול, אתה יכול להרחיב אותו להנאה, אבל הוא לא יחול פה, כי אין איסור חל על איסור. אם יהיה איסור שבו יש פסוק מיוחד שאוסר בהנאה, ופסוק מיוחד שאוסר באכילה, נפרדים, לא שאיסור הנאה מסתעף, ויש כאלה איסורים גם לרבי אבאו, רואים את זה בגמרא שם, למרות שרבי אבאו לכאורה לא צריך, אבל הגמרא מסבירה למה בכל זאת צריך. למעשה רוב האיסורים הם כאלה. רוב איסורי הנאה, גם לרבי אבאו, הם לא איסורי הנאה שמתרחבים איסורי אכילה. הם איסורי הנאה שיש להם מקור נפרד. למה? אז הגמרא מסבירה על כל אחד לחוד למה צריך את זה. אבל דה פקטו, בשורה התחתונה, רוב איסורי הנאה שבתורה הם איסורים שיש להם מקור נפרד לאכילה ולהנאה. אבל בבשר בחלב, למשל, כמו שאומר הרמב״ם, פה זה לא כך. בבשר בחלב איסור הנאה מסתעף מאיסור האכילה, ושם, כשהאיסור השני הוא איסור מהסוג הזה, הוא לא יחול על איסור אכילה. בסדר, זה שאלה איך זה משתלב עם מה שהרמב״ם כותב פה, הוא מדבר על זה, עוד רגע נראה. אז עד כאן הרמב״ם עדיין לא לגמרי מסביר את מנגנון ההסתעפות הזה של איסור הנאה מאיסור האכילה, אבל הוא אומר שבעצם יש פה הסתעפות. כאן כבר יש משהו שהוא לא בדיוק כמו שאיך שתוספות נגיד למד בסוגיה בפסחים. תוספות טוען זה לא הסתעפות, זה סוג של הקש. בכל מקום שיש איסור אכילה, אנחנו לומדים שיש גם איסור הנאה. זה לא הרחבה של איסור האכילה עצמו, אלא יש איזשהו הקש, איסור הנאה הוא איסור נפרד, וכשאיסור האכילה קיים, יש הקש שתמיד יבוא איתו איסור הנאה, אלא אם כן יש סיבה שאומרת למה לא. באופן עקרוני כן. לפי תוספות קשה להגיד את מה שהרמב״ם אומר כאן. כי אין קשר מהותי בין תוכנם של איסורי האכילה והנאה, זה לא אותו איסור. אלא זה איסור אחד שתמיד כרוך גם באיסור אחר. אז זה נלמד מהאיסור הזה, אז מה? זה רק השאלה של המקור. תכלס, כרגע יש איסור אכילה ואיסור הנאה, למה שזה לא יחול על משהו אחר שהוא רק איסור אכילה? הרמב״ם תופס פה יותר מזה, לא שאיסור הנאה מוקש לאיסור האכילה, אלא איסור הנאה בעצמו הוא הרחבה של איסור האכילה. הוא סוג אחר של איסור אכילה, זה הכל. זה לא שזה מוקש ולכן תמיד זה איזה קטר שגורר אחריו קרון. זה קטר גדול יותר, זה הכל. עכשיו, מה פשר העניין הזה? זה מוסבר יותר בספר המצוות, ולא תעשה קוף פי זין. עכשיו יש רמב״ם גם ידוע מאוד, אבל הוא מוסיף כמה נדבכים לתמונה שהוא תיאר בפירוש המשנה. זה חוזר אגב גם בחינוך במצווה קוף י' ג' אותו מהלך. המצווה קוף פי זין היא שהזהירנו מאכול בשר בחלב, והוא אומרו גם כן לא תבשל גדי בחלב עמו פעם שנייה. אין לכם? כן. כן, אז כתוב בפסוק עוד פעם, לא תבשל גדי בחלב עמו פעם שנייה, אז לומדים מזה, רוצה בו איסור אכילה, חוץ מהבישול. ובגמרא חולין אמרו, בשר בחלב לוקה על בישולו ולוקה על אכילתו. אז רואים שזה שני איסורים. ובגמרא מכות אמרו, המבשל גיד הנושה בחלב ביום טוב, ואכלו לוקה חמש, לוקה משום אוכל גיד הנשה, לוקה משום מבשל גיד, לוקה משום מבשל בשר בחלב, לוקה משום אוכל בשר בחלב ולוקה משום הבערה. בסדר, אז לא משנה, זה פחות חשוב לענייננו. הוא רק אומר, תראו את סוף הפסקה הראשונה, בבשר בחלב לאחי לא כתבה ברחמנה אכילה בגופו למימרה שלוקים עליו אפילו שלא כדרך הנאתו. בשר בחלב, האיסור, גם האיסור לאכול אותו, לא כתוב בשפה שלא תאכלו. כתוב לא תבשל גדי בחלב עמו. כיוון שזה חוזר כמה פעמים, אז חוץ מהבישול, אנחנו לומדים גם אכילה והנאה. אומר הרמב״ם, אז אם כך, זה לא כמו איסורי אכילה רגילים, כאן אתה לוקה אפילו שלא כדרך הנאתו. נראה עוד מעט את המשמעות של העניין. ובכאן ראוי לי שירמוז על שורש גדול שלא קדם לי זוכרו. כן, אף אחד לא קדם לי בעניין הזה, עוד פעם, נקודה נפלאה. זה אותה התלהבות. וזה שאומרו יתברך, לא תבשל גדי בחלב עמו, נכפל בתורה שלושה פעמים, ואמרים על עמדי הפירוש, כן, חז"ל, המסורת, שכל לב מהם הוא לעניין. זאת אומרת, כל פסוק בא ללמד עניין אחר. אמרו, אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול. ולמקשה שיקשה ויאמר לאיזה דבר מנית איסור אכילתו ואיסור בישולו שתי מצוות ולא תמנה איסור הנאתו מצווה שלישית. במניין המצוות של הרמב״ם יש רק שתי מצוות, שני איסורים, איסור אכילה של בשר בחלב ואיסור בישול של בשר בחלב. איסור הנאה של בשר בחלב לא נמנה במניין המצוות. שאלה היא למה. אומר הרמב״ם כך, הנה ידע המקשה שאיסור הנאה אין ראוי שימנה מצווה בפני עצמה, מפני שהוא ואיסור אכילה, עניין אחד. אין בה למנות פה עוד איסור. זה, כן, הנאה זה אספקט נוסף של איסור האכילה. שהאכילה, זה משפט המפתח, שהאכילה ממיני ההנאה. ואומרו יתעלה בדבר שהוא לא יאכל, אמנם הוא דמיון מדמיוני ההנאה. והכוונה שהוא לא יענה בו, לא באכילה ולא בזולתו. אומר הרמב״ם כך, כאן הוא מסביר את רבי אבאו, הוא לא אומר את זה, אבל זה בעצם מה שהוא מתכוון לומר. מה הרעיון של רבי אבאו לפי הרמב״ם? בניגוד לתוספות, זה מחלוקת. הרמב״ם טוען שרבי אבאו, כשהוא אומר שכל איסור אכילה, בכל לשון שהוא כתוב, משמעותו גם אכילה וגם הנאה, למה? כי התורה בסך הכל אומרת לך, לא תאכל כדוגמה להנאה. בעצם כוונתה אל תהנה. אבל בדרך כלל, איך נהנים ממאכלים? אוכלים אותם. אז התורה משתמשת בצורת ההנאה הנפוצה כדוגמה, כדי להבהיר לך שהיא בעצם רוצה שלא תהנה. אז כשהיא אומרת לך לא תאכל, שימו לב, למה זה שונה ממה שאמרתי קודם בתוספות? כשכתוב לא תאכל, זה כולל גם איסור הנאה, לא כי יש איזשהו היקש בין איסורי אכילה לאיסורי הנאה. יש שני איסורים שיש איזשהו היקש שתמיד מצמיד אותם. אם נאמר על משהו איסור אכילה, ישר יחד איתו תמיד יבוא גם איסור הנאה. הרמב"ם אומר לא. אלא איסור האכילה בעצמו הוא בכלל לא איסור אכילה, הוא איסור הנאה. כשאמרו לא תאכל, התכוונו לומר אל תהנה. רק התורה אומרת את זה דרך הדוגמה הנפוצה של ההנאה, כמו כי יגח שור איש את שור רעהו. הגמרא הרי לומדת שמזיק של קרן זה כל דבר שכוונתו להזיק, והוא משונה. לאו דווקא נגיחה. למה התורה משתמשת בנגיחה? כי זו הדוגמה הנפוצה של סוג כזה של מזיק. ומה אם כלב נושך? כיוון שכלב שנושך זה גם היזק משונה ושכוונתו להזיק, זה גם קרן. למה כתוב בתורה כי יגח שור איש את שורהו? כי זאת הדוגמה הנפוצה של היזק מהסוג הזה, זה הכל. אבל התורה הרבה פעמים כשהיא כותבת את האיסור היא משתמשת בדוגמה נפוצה, אבל כוונתה בעצם לאסור את כל סוג הדברים הזה, שזאת רק הדוגמה שלו. אומר הרמב"ם אותו דבר באיסור האכילה. איסורי האכילה למעט המקומות שבהם יש לנו יויפותות שזה לא כך, אבל באיסור האכילה באופן כללי נקודת המוצא, אם אין לנו איזה שיקול פרשני אחר, נקודת המוצא היא שזה בכלל לא איסור אכילה, זה איסור הנאה. האכילה זה רק דוגמה של הנאה נפוצה. זה מה שאומר רבי אבאו, שכל מקום שאמרה תורה לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכל, אחד איסור אכילה, אחד איסור הנאה במשמע. רגע, רגע, אני אגיע עוד רגע. מה? נכון.
וגם אסור ליהנות?
לא, מותר ליהנות. אמרתי שהאיסור...
כאילו זה לא מסתדר.
לא, לא מסתדר, ברור. אמרתי, בהגמרא עצמה מקשה על רבי אבאו הרבה מאוד דברים. בסוף היא מוצאת איזה חולין בעזרה, נדמה לי. דוגמה אחת שבה יש השלכה מעשית לעיקרון של רבי אבאו. בעצם אין השלכה מעשית לעיקרון של רבי אבאו. בשום איסור, איסור הנאה לא נלמד מאיסור האכילה. גם לשיטת רבי אבאו, חוץ מאיזו דוגמה אחת אזוטרית ואולי עוד אחת. לחלק מהשיטות, מחלוקות תנאים שם, כלום. אבל העיקרון הבסיסי של רבי אבאו הוא עדיין הוא זה. כנקודת מוצא, כשאתה רואה איסור אכילה בתורה, אחד איסור אכילה, אחד איסור הנאה. אלא מה? בהרבה מאוד מקומות יש מצב שבו הסברה אומרת לחלק. ואז יכול להיות שזה רק איסור אכילה ולא איסור הנאה. או לחילופין שהתורה עצמה תחדש שיש גם איסור הנאה למרות שאתה לא תוכל ללמוד אותו מאיסור האכילה. היא מחדשת שבכל זאת יש איסור הנאה. אבל בשביל זה צריך מקור נפרד. המקומות שבהם איסור הנאה מסתעף מאיסור האכילה בלי שום מקור נוסף, נאה ריספרם. זאת אומרת, כמעט ואין כאלה. שמה זה לא הנאה, אתה אומר, זה רק אכילה. מה?
אפילו לא הייתי מסוים לזה כאכילה, אלא כדבר שיש בו כילוי. כלומר, כמו שאני אוכל דלק, אוכל, לא יודע, אוכל לדייסים של המערכה.
כי ברור שהאכילה משמשת כלשון של כילוי מבחינת המשמעות הטכנית של מה אתה עושה, אתה מחלה משהו. אנחנו משתמשים הרי בהרבה פעמים במטאפורות של אכילה, האש אכלה את הזה, אבל זה לא אומר שזאת ההגדרה הבסיסית של המושג אכילה. זאת מטאפורה שמשתמשת במושג הזה במשמעותו ה... המעשית, מעשית כשאוכלים אז מחלים, אבל בעצם במשמעות המהותית של אכילה פירושו ליהנות. אגב, גם באש, אתה יכול להסתכל על העץ, זה לא רק שהאש מחלה את העץ. העץ הוא המזון שעליו נבנית האש, בזכותו היא קיימת. במובן הזה יש המנה. זה לא הנאה במובן שאתה מרגיש שזה נחת, אין שם גורם אנושי שירגיש נחת. אבל זאת הנאה במובן כמו הנאת מאה והנאת גרונו, נראה בהמשך, שהמושג הנאה פירושו שזה נותן לי איזשהו תוצר, איזושהי תפוקה, זה מחזיק אותי. האנרגיות שאני מפיק מזה.
אתה יכול לראות משהו בלי כילוי, נגיד שאלת פעם על משקולת להשתמש
בזה כמשקולת נייר. אז אני אומר, בדרך כלל איסורי הנאה הם לאו דווקא בכילוי, בכל איסור הנאה. יש מקומות מסוימים, בתרומה ובמעילה, מחלקים בין הנאות כילוי והנאות שאינן של כילוי. מה? כן, בדיוק. אז אני אומר, בהקדש ובתרומה, שם עושים חלוקות בין הנאת כילוי והנאה שהיא לא של כילוי. יכול להיות אגב ששתיהן אסורות, אבל מכיוונים אחרים, ממקורות אחרים. אבל בדרך כלל כשאומרים איסור הנאה, איסור הנאה. כשאתה נותן לגר ואתה מקבל בשביל זה כסף, זה איסור הנאה. זאת אומרת, למרות שאתה לא קילית את זה, הגר אולי כשהוא יוכל לחלה את זה, אבל אתה נהנית מהמחירה, לא מזה שהגר אכל את זה. אז זה נקרא איסור הנאה. אז אומר הרמב"ם כך. כן, אז זה היסוד שפה הוא מסביר את רבי אבאו. והוא אמרם עליהם השלום, כל מקום שנאמר לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכל, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט בנבלה, שבאר היתר התועלת בה, והוא אמרו אשר בשעריך תתננה ואכלה. ולפי עד כאן, זה הסבר רבי אבאו. ולפי השורש הזה, לפי הרעיון הזה, אין ראוי שימנה איסור אכילה ואיסור הנאה שתי מצוות, אומר הרמב"ם. זו הייתה השאלה שלו, למה הוא לא מונה שתי מצוות. ואילו מנינו אותם שתי מצוות בבשר בחלב, היה ראוי כמו כן בחמץ ובאורלה, ובכלי הכרם, שיהיה בכל אחד מאלו, הארבע מצוות, איסור הנאה, מצווה בפני עצמה. ומצד שנפל באלו, ולא מנה זולת הלב שבא באיסור אכילתם לבד, ובכלל זה איסור הנאה, כמו שהנחנו, כמו כן ייפול בבשר בחלב. בכל המקומות האלה, איסור ההנאה לא יימנה בנפרד מאיסור האכילה, למרות שיש גם איסור הנאה. אבל הוא לא יימנה בנפרד כי הוא מסתעף מאיסור האכילה. טענתו של הרמב״ם זה שבכל המקומות האלה, למרות שבגמרא עצמה אגב זה לא מופיע בפסחים. בגמרא עצמה אמרתי, לא מוצאים כמעט דוגמה שבה העיקרון של רבי אבאו מתיישם בפועל. אבל הרמב״ם טוען, משיקוליו שלו כנראה מסוגיות מקבילות, הרמב״ם טוען שבארבעת המקרים האלה קיים העיקרון של רבי אבאו. שאיסור האכילה מסתעף, איסור ההנאה מסתעף מאיסור האכילה, ולכן שם באמת לא נמנה זה כשתי מצוות. במקומות שאיסור ההנאה נלמד ממקור נפרד, כי גם לפי רבי אבאו אי אפשר היה להרחיב אותו מאיסור האכילה, אז הרמב״ם נמנה זה כשתי מצוות. אבל במקומות האלה, כלי הכרם, בשר בחלב ומה שהוא אמר פה, אז שם הוא לא מונה את זה כשתי מצוות.
אבל למה פה שלא תקשה, לא כתוב לא תאכל,
מה? הרמב״ם לא, הרמב״ם מבין שזו דרשה. דרשה, לא כתוב שם באמת העניין הזה. דרשה בפני עצמה היא לא מספיקה כדי למנות. אם הדרשה הייתה מגלה משהו על הפסוק עצמו, אז היית מונה. אבל זה בדיוק מה שהוא אומר. הדרשה שמוסיפה את ההנאה על האכילה, זו דרשה שבסך הכל מגלה לך את משמעותו של איסור האכילה. אז לכן בעצם... אבל היא לא כתבה לא תאכל. שאלה מעניינת, למה התורה לא כתבה לא תאכל וחסכה פסוק? זאת אומרת, הרמב״ם מתייחס לזה. מה?
הוא לא מביא את הדרשה הזאת של השלוש, אלא אומר לא שקטה כתוב מלאסור האכילה, אלא מפני שאיסור הבישול, כלומר ואפילו בישול אסור, ואין צריך לומר אכילתו. כמו ששתק לאסור הבת, מאחר שעשר בת
הבא. לא, לא משנה, אבל לא שתק הכתוב, זה כן משם. לא שתק הכתוב, הכוונה לא כתב את זה בלשון אכילה, אלא כתב את זה בלשון לא תבשל גדי בחלב אמו. זה הכוונה לא שתק הכתוב.
כן.
גם פה הוא מדבר על זה.
לא, אבל פה
הוא
מתחיל עם הדרשה של שלוש. אז אם אני הולך לפי השיטה הזאת של דרשה של שלוש, אז לפרוע כן הייתי צריך
לא, הוא טוען שלא. כי גם אחרי הדרשה, מה שלמדת, שלמרות שלא כתוב פה הלשון של אכילה, נגיד, עוד רגע הוא יסביר את זה, אבל אני כבר מקדים. אם היה כתוב פה רק לבשל גדי בחלב אמו פעם אחת, היית לומד, פעם אחת זאת אומרת על הבישול, פעם שנייה, ולא פעם שלישית. היית מבין שיש פה גם איסור אכילה, אבל לא היית מרחיב אותו להנאה. בגלל שאיסור האכילה שאתה לומד, לא כתוב בלשון אכילה. הוא רק מתרבה מהאיתור של הבישול. ובשביל להרחיב את זה להנאה, אתה צריך לכתוב בלשון אכילה. ולמה? כי כשהתורה כותבת לשון אכילה, אז היא עצמה נותנת לך את הדוגמה שהאכילה היא אחת מדוגמאות ההנאה. אבל הרי יכול להיות איסור אכילה שלא מתרחב להנאה, ויש הרי הרבה כאלה. אז כשאתה מרבה מלא תבשל גדי בחלב אמו את איסור האכילה, אתה לא יודע אם זה איסור אכילה שבעצם משמעותו היא הנאת אכילה, ואז זה מתרבה גם להנאה, או שזה איסור אכילה על פעולת האכילה, לא... ואז אתה אומר, לכן אתה צריך עוד מקור שאומר לך, לא, לא, פה זה איסור...
הראשון היית כבר לומד שהראשון היית תבשל,
נכון.
היית אומר, זה כמו בת אחת, אז אתה
אסור גם הבא. אז כבר את הראשון פתרתי גם את האכילה וגם את הבישול.
אוקיי.
ואז נשארו לי עוד שניים.
אבל את השני, את האכילה השני, לא...
את השני, כי לומד למנות בפני...
אז סתם שאלה למה צריך שלושה, לא קשור. סתם שאלה למה צריך שלושה. אבל אני אומר, בין הנחה שצריך שלושה, זה שאלה בלי קשר לעניין הזה.
לא, אבל... תן לו עוד דרשה, כן למנות, זאת אומרת, כאילו, זה נראה שזה... יש פה איזה מין התחמקות מלהכניס בכוח את העניין הזה של הנה, למרות שהפסוק הזה שונה.
אבל אני אומר, השאלה היא אבל למה צריך שלושה מקורות היא שאלה אחרת מה שאנחנו מדברים כאן. נניח שיש שלושה מקורות, עוד יותר גרוע. אם יש שלושה מקורות, אז למה אתה לא מונה את ההנאה? אז הרמב"ם אומר לא. אז אני אומר, כי מה שיש שלושה, בלי קשר לשאלה של מקום אחר, הוא לא צריך את השלושה מקורות. גם אם צריך את השלושה מקורות, אז למה אתה לא מונה את ההנאה? התשובה שלי, שהדבר הראשון מונה את הבישול. הדבר השני, מרבה אכילה. אבל גם כשאתה מרבה אכילה, יש שתי אפשרויות להסביר. מה אתה מרבה? אתה מרבה פעולת אכילה, או אתה מרבה הנאת אכילה? אם אתה מרבה הנאת אכילה, באמת הפסוק השלישי מיותר. כי הנאת אכילה, כמו שהרמב"ם מסביר רבי אבא, זה כולל גם הנאות. האכילה היא רק דוגמה. אבל אתה לא יודע שזה מה שמתרבה. במקום שהתורה אומרת אכילה, אז התורה מתכוונת להנאת אכילה. זה הכלל, אלא אם כן, עוד פעם, כתוב במפורש משהו שונה. אבל כאן אתה צריך את הפסוק השלישי כדי שיגלה לך מהי אותה אכילה שהפסוק השני מלמד. אבל אחרי שהוא גילה לך את זה, הוא לא מוסיף איסור. הוא בסך הכל רק מגדיל את האיסור של האכילה כאיסור אכילה רגיל שכולל בתוכו גם הנאה. לכן אומר הרמב"ם לא מונים את ההנאה. לא מאותו פסוק, זה פסוק אחר. פסוק של עבד השקדי בחלבים, ועוד פסוק של עבד השקדי בחלבים. זה פסוק אחר. השאלה היא למה הפסוק השלישי שמלמד על ההנאה הוא לא בסיס כדי למנות את ההנאה. הרמב"ם תופס את הפסוק השלישי כגילוי על הפסוק השני. הוא בעצם רוצה לומר לי שהפסוק השני, השאלה הטובה היא למה לא להגיד שאיסור האכילה, את הפסוק, במקום לכתוב את שני הפסוקים הבאים, תכתוב רק פסוק אחד, זאת אומרת, תכתוב לא תבשל גדי בחלבים או על הבישול. ותוסיף עוד, אל תאכל בשר בחלב, אל תאכל בי, ואז אתה רוצה פסוק שלישי, כי הוא מלמד אותך גם אכילה וגם מנה. אז זה הרמב"ם עכשיו שואל. לא, פעם אחת, לא פעם אחת, לא שתיים. אבל אכילה זה דוגמה של הנאה. זהו, רק פעם אחת לא תאכל. כן, כי אכילה זה הנאה. כן, אז הרמב"ם פה עכשיו שואל למה התורה כתבה את זה בשפה שלא תבשל ולא אמרה לא תאכל, והיא הייתה חוסכת את הפסוק השלישי. כן. אני מסכים לגמרי, אני מגיע לזה עוד רגע. אבל ברמב"ם תישאר נקודה בעייתית בסוף, נדמה לי. אז בואו נמשיך רגע לקרוא. ונשאר בכאן שאלה אחת לבד. והיא, כי יש לו אומר שיאמר, אחר שאיסור הנאה יגיע מאיסור אכילה, כמו שבערו עליהם השלום, לאיזה דבר היה צריך הכתוב אליו שלישי בבשר בחלב, עד שתיאסר בו הנאתו, כמו שבערנו. כן, למה צריך פסוק שלישי שילמד את ההנאה? הרי איסור האכילה כולל בתוכו גם הנאה. אז הפסוק השלישי מיותר, אתה אומר לזה מסתעף. הנה תשובת זה, שהוא צריך אל זה מפני שלא בא בבשר בחלב, לא תאכל ממנו. אין לשון אכילה באיסור, מה שאמרתי קודם, רק הקדמתי את מה שהרמב"ם עצמו כותב, שממנו נאסרו ההנאה והאכילה, אלא זה כתוב בלשון שלא תבשל. לפיכך הוא צריך לאו אחר לאסור הנאה. אם היה כתוב בלשון אכילה, אז באמת הפסוק השלישי היה מיותר. אבל לא כתוב בלשון אכילה, כתוב בלשון בישול. אז הפסוק השלישי לא מיותר, הוא בא לגלות לך שהפסוק השני בעצם זה איסור על אכילה והנאה ביחד. וכבר זכרנו הסיבה, עכשיו, זה עד כאן זה מה שהסברתי קודם. עכשיו מוסיף הרמב"ם מעלה, זה ממש מהלך פרשני מפורט. בסוף נשארת אבל נקודה שלדעתי היא כן בעייתית, שהוא לא סגר אותה, אני חושב, אני לפחות לא הצלחתי להבין. וכבר זכרנו הסיבה שבעבורה לא כתב רחמנה אכילה בבשר בחלב. זאת בעצם השאלה של עדי. כן, למה, למה, למה הוא לא כתבו שני פסוקים? אחד לא תבשל גדי בחלב אמו, והשני לא תאכל גדי בחלב אמו. הרי הפסוק לא תאכל, היה אומר לך גם תאכילה וגם תן, למה צריך לכתוב שלוש פעמים בישול? בסדר? אז אומר הרמב״ם שכל מה שנזכר בו אכילה אינו חייב עד שיהנה באכילתו. אמנם אם פתח פיו ובלה דבר מן האיסורים, או אכלו והוא חם, עד שישרוף גרונו ויחאיבהו בעת בליעתו, מה שדומה לזה, כן, שלא כדרך הנעתו, מה שנקרא, או שלא כדרך אכילתו, הוא פטור, חוץ מבשר בחלב, שהוא חייב על אכילתו, ואפילו לא יענה, כמו שזכרו, זה אמר גם למעלה, בקטע הקודם. וכמו כן, כי להכרם, בקיצור, כל האיסורים המיוחדים האלה, בסדר? בכל הדברים האלה, לא בכל האיסורים המיוחדים האלה, בכל המקומות שבהם לא כתוב איסור האכילה בשפה של אכילה, אז האיסור הוא גם כאשר אתה אוכל שלא כדרך הנעתו. בסדר? עכשיו, כאן זה נקודה בעייתית. למה היא נקודה בעייתית? כי לכאורה, אתה בעצם רצית להגיד לי מצד אחד שאתה לא מונה את איסור ההנאה, איסור ההנאה מסתייף מן האכילה. אז אחרי שיש לי את שלושת הפסוקים, בעצם למדתי שזה בדיוק אותו דבר כמו שכתוב פסוק על לא תבשלו ועוד פסוק על איסור אכילה. התורה נקטה את זה בצורה של שלושה פסוקים על בישול. כי היה מקום להגיד, בגלל שהתורה כתבה שלוש פעמים בישול, אז מה שהתורה אמרה זה אחד איסור בישול, אחד איסור אכילה על פעולת האכילה, לא על הנעת אכילה. והשלישי זה איסור הנעה. בסדר? אבל אז כמובן הוא היה צריך למנות שלושה לאווים במניין המצוות. הרמב"ם אומר לא ככה. הרמב"ם אומר, הפסוק השלישי שלא תבשל גדי בחלב אמו שמחדש את ההנאה, הוא בעצם גילוי על הפסוק השני. שהפסוק השני, למרות שלא כתוב בלשון של אכילה, זה כאילו שהיה כתוב בלשון של אכילה. והאכילה כוללת גם טענה. אבל אם זה ככה, אז איך אתה רוקד על שתי החתונות? מצד אחד אתה אומר לי שאיסור האכילה פה אחרי כל הסיפור הוא בעצם איסור אכילה רגיל. שמה שאסור פה זה ליהנות בדרך של אכילה. נו, אז למה שאכל שלא כדרך הנעתו פטור?
זה אפילו יותר. אם שלא כדרך הנעתו חייב, אז ברור שיהיה אסור ליהנות.
לא, לא ברור. לא, זה איסור על אכילה, ולהפך.
אם בכל המקומות שכתוב אכילה אסור גם הנעה, או שאפילו אכילה שלא דרך הנעתו אסור,
לא, לא.
עלית דרגה יותר טוב.
לא, הטענה שלו הפוכה. במקום שכתוב אכילה, אז שלא כדרך אכילתו אתה פטור.
נכון.
אתה פטור. אבל פה כיוון שלא כתוב אכילה, אז זה בא ללמד אותך שאם אכלת שלא כדרך הנעתו, אתה עדיין חייב. עכשיו אני אומר, הוא רוקד פה שתי חתונות.
זה לא יותר חמור?
מה?
אם במקום ש...
יותר חמור, לא חשוב, אבל זה אחר.
כדרך הנעתו אני חייב, אבל בכל זאת אסור לי הנעה, אז במקום שאני לא חייב, שאני חייב, אפילו שלא בדרך הנעתו, גם הנעה יהיה אסור.
מה פתאום? הפוך בדיוק, זה... זה אותו דבר. למה שלא כדרך הנעתו הוא אסור? בגלל שהיסוד הוא לא ההנאה. אז ממילא, למה לאסור הנאה? למה שלא כדרך אכילתו פטור? כי כל הרעיון הוא ההנאה שבאכילה, וכשאין הנאה אתה פטור. ממילא אתה רואה שיש איסור הנאה, לא שאין איסור הנאה. הכולה והחומר פה לא עובדת. זה לא שאלה של כולה והחומר, זה שאלה של סוג האיסור.
אבל יש לי בעיה במילה הנאה. הנאה אחת בלשון שלנו שאדם נהנה, זאת אומרת, זה טעים לו. אוקיי.
אמרתי, גם זה ענה. גם זה ענה. לא, אז הוא אומר, פה הוא מדבר על מישהו שאוכל כשזה שורף לו, הוא לא נהנה, אין קלוריות ואין כלום, הוא לא נהנה מכלום. לא משנה, זה דבר שלא מוסיף לו, זה לא ענה. דבר כזה הוא לא ענה. זה מחלוקת, נגיע בהמשך למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש עם הנעת גרונו, הנעת מאב. כרגע, דבר כזה, להלכה פוסקים כרבי יוחנן זה הנעת גרונו. אז כשזה שורף אין ענה. בסדר? כן. אז אני אומר, פה ברמב"ם יש נקודה שלא עד הסוף ברורה לי איך הוא סוגר אותה. אבל אז הייתי שואל, אז שוב פעם, אז למה אתה לא מונה שני לאווים? לאו אחד על אכילה של הנאה, ולאו אחד על אכילה של פעולת אכילה.
זה לאו של אכילה, אלא שהאכילה פה יותר...
אבל זה שני סוגי איסורים שונים, זה לא יותר חמור. סוגים שונים, זה לא שאלה שחמור וקל.
זה עדיין אכילה כמו אוכל, הוא רק לא נהנה, אבל
סוף... האכילה זה לא... אבל זה לא איסור...
אכלת.
לא, הנאה, נהנית.
רק אפילו שאכילה שלא בדרך אכילה.
שמה זה אכילה. שמה זה אכילה. אבל אם נהנית, האיסור שלך הוא לא אכילה, הוא הנאה. רק האכילה זה האופן ליהנות, זה הכל, אבל איסור הוא איסור הנאה.
אכילה זה גם הנאה.
אני אומר עוד פעם, יש פה ריקוד על שתי החתונות. אם אתה אומר לי בסופו של דבר...
זה גינוי, זה יודיע לך את זה.
בדיוק. אז הגילוי אומר לי שהאכילה שאסורה פה היא כמו שכתוב בכל מקום ולא תאכלו. זה כולל הנאה, שבעצם מה שנאסר זה הנאה בדרך של אכילה. אבל, ולכן הוא לא מנע כשני להבים את האכילה ואת הנאה. אבל אם זה ככה, אז הייתי מצפה ששלא כדרך הנאתו יהיה פטור. כי כל האיסור אכילה פה זה איסור ליהנות בדרך של אכילה, אבל לא נהניתי. אבל העם אומר לא. כיוון שזה לא כתוב בלשון של אכילה, זה בא להגיד לך שגם שלא כדרך הנאתו אתה חייב. אבל זה לא מונע ממנו, הוא לא חוזר בו מהטענה שאני לא מונע פה שני איסורים שונים. אז פה אני לא עד הסוף סגור איך הרמב״ם תופר את זה. אוקיי? אבל הוא הרגיש בכל זה, ברור שהיה לו איזשהו הסבר שם, אני לא יודע, אבל לא יודע. קשה, יכול להיות שהוא תופס לגזרת הכתוב כזאת. בעצם האיסור אכילה זה איסור על הנאה בדרך של אכילה, וזה שזה לא כתבו בשפה של אכילה, זו באמת שאלה טובה, זה בא ללמד לך גזרת הכתוב, זאת אומרת, אפילו שלא, לא יודע, אפילו שלא נהנית בכל זאת זה נאסר, אבל לא יודע, אז מה גזרת הכתוב? תמנה אותה, מה, למה אתה לא מונה? בסדר, גזרת הכתוב, אז תמנה, יש פה עוד איסור. לא יודע, בכל מקרה, אבל לענייננו, מה שחשוב זה הפלפול לגבי בשר וחלב. לענייננו, מה שבעצם יוצא ברמב״ם, שבסופו של דבר הרמב״ם כנראה מבין שכן יש פה שלושה איסורים בבשר וחלב. איסור אחד זה איסור בישול. האיסור השני זה איסור על פעולת אכילה. ולכן גם שלא כדרך הנאתו חייב. האיסור השלישי זה על הנאה, בין בדרך של אכילה ובין בדרך אחרת. למה הוא לא מונה? לא יודע. שאלה טובה, למה הוא לא מונה? כי זה באמת שלושה איסורים, באופן עקרוני. אוקיי? אבל הוא לא מונה זה מאיזושהי סיבה. למה זה משמעותי? כי בעצם יוצא שהרמב״ם מתוך ההסבר של רבי אבאו מראה לנו שיש בעצם בהלכה שני סוגי איסורי אכילה. יש איסור אכילה שהוא איסור על הנעת אכילה, שזה מה שאני לומדים בדרך כלל כשהתורה אוסרת לאכול. ויש איסור על פעולת אכילה. ובבשר בחלב ובכלי הכרם זה איסור על פעולת האכילה, ולכן גם שלא כדרך הנעתו חייב. כי אתה לא צריך ליהנות בדרך של אכילה, אתה צריך לעשות פעולת אכילה. זה הנקודה. מה הנקודה מאחורי העניין הזה? נדמה לי... היסוד של הדברים הוא, אני חושב, ברמב״ם, בפרק א' הלכה ב', מה שהבאתי בהתחלה. שהרמב״ם אומר, א', הרמב״ם כותב שם שהשעור הוא בכלל החמץ, מה שדיברתי קודם, עוד רגע נגיע לזה, אבל כבר בהתחלת הלכה א' הוא כבר כותב, ש... הבאתי את זה פה. סליחה, בתחילת הלכה ב', החמץ בפסח אסור בהניה. ומה הוא מביא? שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יהיה בו יותר אכילה. מה זה? זה הנימוק של חזקיה. הוא פוסק רבי אבאו. הרי לפי רבי אבאו לא צריך את ה... שלא יאכל. כל מקום שכתוב אכילה, זה כולל גם איסור הנאה. למה הוא מביא את הנימוק של חזקיה? את המקור של חזקיה. אז הכסף משנה כבר מאיר על זה, אני לא זוכר אם הבאתי אצלכם, כסף משנה. יכול להיות שזה אחרי הרמב״ם. אוקיי. לא, ורבינו הפגב דסבירה לקרבי יוחנן. אוקיי, לא משנה. בכל אופן, הכסף משנה במקום הוא מביא כלל ידוע בדברי הרמב״ם, כלל ידוע בפרשנות של היד החזקה, שהרמב״ם הרבה פעמים מביא מקורות שהם לאו דווקא להלכה. אלא מה שעוזר לך לזכור, מה שעוזר לך מתלבש יותר טוב על הלשון. אין ללמוד מהמקור שמביא הרמב״ם את שיטתו המהותית, ההלכתית. זאת כלל מקובל אצל הרבה ממפרשי הרמב״ם. וכך טוען גם הכסף משנה כאן. זה קצת מוזר, כי פה זה כל הוויכוח בין חזקיה לרבי אבאו. זה לא שאתה בוחר פסוק כזה או פסוק אחר. אתה אומר את העיקרון של חזקיה. העיקרון של חזקיה הוא שונה. שאתה כל הזמן מביא שהעיקרון שאתה פוסק אותו להלכה הוא של רבי אבאו. זה מאוד מוזר ליישם פה את הכלל הזה. אם אתה מביא לי פסוק ההוא ולא את הפסוק הזה, ובגמרא איכשהו יוצא שיש נפקמינה, לא נורא, הבאת את הפסוק שלא נפקמינה להלכה, אבל זה פסוק שיותר מתלבש לך. יותר מבטא בצורה ברורה את ההלכה שאתה רוצה להגיד. אבל כאן, על זה גוף הוויכוח. האם כל איסור אכילה כולל איסור הנאה או לא? והוא מביא שכל איסור אכילה לא כולל איסור הנאה. ולכן אתה צריך לא יאכל איזה רעיון פסיבי. למה אתה לא מביא את מה שאתה מביא בכל ההלכות האחרות? שכל מקום שהתורה אמרה איסור אכילה, אחד איסור אכילה, אחד איסור הנאה במשמע. אבל גם ביד החזקה הוא כותב את זה בשניים, שלושה מקומות. במפורש. פירוש המשנה, בספר המצוות. בכל מקום הוא חוזר על זה. למה פה אתה פתאום נזקק לחזקיה? אז לכן אני חושב שהתירוץ של, 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 של הכסף משנה הוא קשה. צד שני, זה באמת לכאורה מתבקש. לטענתי יש פה משהו אחר. אני רוצה לטעון שלרמה משיטה עקבית בעניין הזה, ואני אראה את זה בעוד מקומות. נדמה לי שיסוד הדברים נעוץ בשאלה הזאת של השאור. של השאור, שאיתה פתחתי. למה באמת, אחרי שהוכחנו ששאור נקרא חמץ, כי חימוצו קשה, כי הוא מחמץ איסות אחרות, למה זה מספיק לי כדי להגיד שהוא אסור בחמץ? אפילו בלי פסוק לבית שמיים. בית הלל אחרי הפסוק, אבל עדיין, למה, למה, למה הרעיון שזה יותר חמץ הוא מספיק? הרי זה לא ראוי לאכילה. התשובה היא כי לא אכפת לי, זה לא ראוי לאכילה. מה שחשוב זה אם זה נקרא חמץ או לא. ולמה? כי איסור חמץ הוא איסור אכילה שונה. איסור חמץ יסודו, איסורי אכילה רגילים, זה איסורים על דברים של מאוסים. התורה רוצה להרחיק אותם מאיתנו. נקרא לזה איסורי חפצה אם תרצו. החפץ הזה הוא מאוס בעיני התורה, ולכן התורה אומר, עזוב, תתרחק מזה. ולכן גם אחד איסור אכילה, אחד איסור הנאה במשמע. אל תיגע בזה, תתרחק. זה לא משנה, זה לא אכפת לי איך אתה נהנה מזה, באכילה, בהנאה. תתרחק. אוקיי? איסור חמץ, למרות שיש גם איסור אכילה וגם איסור הנאה, איסור האכילה הוא איסור על פעולת האכילה. הוא לא איסור על הנאה בדרך של אכילה. אני אומר יותר מזה, גם לרבי אבאו זה ככה, באיסור חמץ. לא שהרמב"ם פוסק כחזקיה. ספציפית לגבי איסור חמץ, גם רבי אבאו מסכים שאיסור האכילה לא כולל את איסור הנאה, וצריך, לכן צריך מקור נפרד לחדש שיש גם איסור הנאה. ולמה? כי בחמץ, ברור לגמרי, בניגוד לכל הדרושים החסידיים שתמיד משגעים אותנו איתם, חמץ אין שום דבר מאוס. מה מאוס בו? יום לפני פסח, יום אחרי פסח, אתה יכול לאכול אותו והכל בסדר. זה לא חזיר. זה לא מה שהתורה אומרת לך, תתרחק מזה. זה משהו שהוא קשור לזמן, למהותו של הזמן. אין משהו בחמץ מצד עצמו שהוא מאוס, שהתורה מרחיקה אותך מזה. מה הרעיון מאחורי זה לדעתי? זאת אומרת, אני יוכיח את זה או אני אשש את זה. הרעיון מאחורי זה שחמץ הוא איסור שיסודו היסטורי. האיסור לאכול חמץ זה זכר ליציאת מצרים. כמו שאבותינו, גמרא מפורשת, התורה מפורשת, מה זה גמרא מפורשת? זכר לזה שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, לכן גם אנחנו היום לא אוכלים חמץ, נכון? זה מה שכתוב בתורה, בכל חז"ל, מפורש. מה זה אומר? שאין בחמץ שום דבר מאוס. איסור האכילה בחמץ, אין פירושו שאסור לך להנות מהחמץ, תתרחק ממנו, הוא מאוס. בניגוד לכל הוורטים, אני אומר שזה היצר הרע, ותחפש אחריו בסדקים, כי זה אוי ואבוי, וצריך להתחמק ממנו. אז מה קרה היום אחרי פסח? היום לפני פסח? מן הראוי שלכתחילה אולי נתרחק כל השנה מחמץ, המאדרים. אלה שאנשים פשוטים כמונו, אז מספיק אולי 8 ימים. אבל המאדרים היה ראוי שיתרחקו מחמץ בכלל, נכון? ברור שלא. אין שום עניין להתרחק מחמץ בשאר השנה. למה? כי החמץ מצד עצמו אין לו שום דבר בעייתי. מה שאסור לאכול חמץ זה בגלל שאבותינו לא אכלו חמץ. זה הכל. אז בעצם מה היסוד האיסור? לא להתרחק מהחמץ, אלא לעשות פעולת אכילה של חמץ, כמו שאבותינו לא עשו. הם אכלו מצה, גם אנחנו צריכים לאכול מצה, הם לא אכלו חמץ, גם אנחנו צריכים לא לאכול חמץ, לא לעשות פעולת אכילה. זה, אם הייתי אומר, יותר מזה הייתי אומר שזה סעיף של זכר ליציאת מצרים. כמעט חלק מסיפור יציאת מצרים. אתה צריך לשחזר את מה שהיה אז. אז אתה אוכל מצה, ואתה לא אוכל חמץ. לא כי זה מאוס, אלא כי לאבותינו זה לא היה, במקרה, לא כי זה מאוס. אז גם לנו זה צריך להיות, כדי לזכור כך, לשחזר, לעשות את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. אז גם אנחנו אוכלים מצה ולא אוכלים חמץ. עכשיו, אם באמת זה כך, לא שייך פה הסברה של רבי אבאו לפי הרמב״ם. תוספות כן. כי אם אתה אומר שכל מקום שכתוב איסור אכילה, אתה לומד מזה איסור הנאה, בסדר, אבל לפי הרמב״ם, איסור האכילה בעצמו איסור הנאה, לא שאתה לומד ממנו. אסור להנות מהדבר, תתרחק ממנו, הוא מאוס. בחמץ זה לא ככה. בחמץ כל מה שאתה צריך זה רק שחזור של ההיסטוריה. לזכור את מה שהיה שם. אל תאכל. מי אמר שזה אסור גם בהנאה? ברבי הבא הוא אומר, כן, אבל התורה אומרת, חזקיה, התורה אומרת לא יאכל בצופן פסיבי. זה מלמד שהתורה רוצה גם לאסור בהנאה. והאמת שזה גם משתלב היטב. כי למה אסור ליהנות? לא כי האכילה היא איסור של ליהנות באמצעות אכילה. אלא גם הנאה אבותינו לא נהנו מחמץ, לא היה להם חמץ. אז ממילא מאותו סעיף של זכר ליציאת מצרים, כמו שאסור לאכול חמץ, אסור גם ליהנות מחמץ. אבל זה לא אותו איסור, זה שני איסורים שונים, שניהם זכר ליציאת מצרים. ולכן אי אפשר להתייחס לאחד כהרחבה של השני. הטענה שלי זה שגם מי שפוסק כרבי אבאו, שאיסורי אכילה בתורה הם בעצם איסורי הנאה בדרך של אכילה, בחמץ יגיד לא כך. זה בעצם הטענה. ולכן אגב גם בבשר בחלב וגם בכלי הכרם זה ככה. כי גם שם האיסור הוא לא הנאה בדרך של אכילה, אלא איסור לאכול. אז מאיפה אתה יודע שהנאה אסורה? אתה צריך עוד פסוק שילמד שהנאה אסורה. ואז באמת שלא כדרך הנאתו, שלא כדרך אכילתו יהיה אסור. כי אסור פעולת אכילה, זה לא, לא משנה אם נהנית או לא נהנית. אסורה פעולת האכילה, זה בדיוק הרעיון. אוקיי? עכשיו, מה קורה בסעור ובחמץ שלא ראוי לאכילה? מכאן הכל ברור. זה הסבר ברם על למה הוא מביא את הדרשה של חזקיה. עכשיו גם ברור למה בסעור בית שמאי וגם בית הלל אומרים שהוא ודאי אסור באכילה. הוא לא ראוי לאכילה, אז מה? מה אכפת לי שהוא לא ראוי לאכילה? הרי הבעיה שלי זה לא ליהנות מהסעור, אלא לעשות פעולת אכילה על משהו שנקרא חמץ. שנייה. אז השעור ודאי נקרא חמץ, נכון? הרי זה הדבר שאיתו מחמצים מסעות. זה הכי חמץ שיש. אם אני אוכל אותו, עשיתי פעולת אכילה על משהו שנקרא חמץ. אז מה אם לא נהניתי? בדיוק בא בכלי הכרם ובשר בחלב, שלא כדרך הנעתם גם אסור, כי זה איסור על פעולת האכילה. זה לא התרחקות מדבר מאוס. לא ליהנות ממנו. לכן אומר הרמב״ם, גם השעור, בשביל להסביר למה הוא אסור, מספיק לי להגיד לך שהשעור נקרא חמץ. אני לא צריך להסביר עוד הלאה, בסדר, אבל הרי הוא לא ראוי באכילה. זה לא רלוונטי לאיסור חמץ. מה שחשיב זה רק להוכיח לך שדבר כזה יש עליו שם חמץ. רק שיש עליו שם חמץ, ועשית עליו פעולת אכילה, זה לא, אז עברת את האיסור. איפה תהיה ההשלכה? באמת האחרונים מתלבטים בזה, ואין להם תשובה. מה קורה עם חמץ נוקשה, או כל מיני חמצים שמאופשים? ששם ברור שאתה לא עובר על איסור. למה לא? אם בחמץ גם שלא כדרך הנעתו, כמו בסעור, אסור, אז למה בחמץ מאופש לא? כי חמץ מאופש הוא לא חמץ. הבעיה היא לא בגלל שאתה לא אוכל את החמץ, אלא מה שאתה אוכל הוא לא חמץ. חמץ שהתאפש, שלא ראוי לאכילה, הוא כבר לא חמץ. בסעור, למרות שהוא לא ראוי לאכילה, בגלל שהוא ראוי לחמץ בו עיסות אחרות, הוא נקרא חמץ. זה כל הרעיון. לכן מספיק מבחינת הרמב״ם להוכיח שזה נקרא חמץ, כדי להסביר למה זה אסור. אבל זה לא אומר שכל דבר שלא ראוי לאכילה יהיה אסור בחמץ. כל היתרים של דבר שלא ראוי לאכילה קיימים גם בחמץ. אם הוא לא ראוי לאכילה, אין איסור, מדאורייתא. אוקיי? כי הוא לא חמץ, לא כי זאת לא אכילה. אני חושב שעדי, לא זוכר מישהו באחד השיעורים הקודמים, הציע פה איזושהי הצעה אחרת, שהשעור, שכל דבר שלא ראוי לאכילה, הוא לא נאסר בגלל שהוא לא חזיר. לא בגלל שזאת לא אכילה. ואז בסעור, הרי הוא אמנם לא ראוי לאכילה, אבל אי אפשר להגיד שבגלל זה הוא לא חמץ. זה אבא של החמצים, הרי איתו מחמצים מסעות אחרות. אז מה אכפת לי שזה לא כדרך אכילתן? לכן זה יהיה אסור. אני טוען שרק בחמץ זה ככה, עכשיו אני חוזר. אני טוען שרק בחמץ זה ככה. בסעורי אכילה רגילים לא בהכרח, יש בזה מחלוקות ראשונים, אני לא רוצה להיכנס לזה. האם שלא כדרך אכילתן זה פגם באופן האכילה, או שהדבר הנאכל הוא לא הדבר האסור? זה מחלוקות ראשונים. אני טוען שבחמץ לא צריך להגיע לזה. כי בחמץ כל הרעיון הוא לעשות פעולת אכילה על דבר שנקרא חמץ. זה האיסור. לכן באמת לפי הרמב״ם צריך מקור נפרד שאוסר את זה בהנאה, זה חזקיה. ולכן גם, יותר מזה, לכן גם באותה הלכה שהרמב״ם מראה שזה אסור בהנאה, הרמב״ם גם מוסיף את הנקודה הזאת ששעור וחמץ זה אותו דבר. כי זה מאותו יסוד. למה השעור הוא כמו חמץ? בגלל איסור האכילה הוא לא הנאה בדרך של אכילה. אז היית אומר, טוב, אז אם ככה, אז בעצם אין איסור הנאה בחמץ. כי בחמץ איסור האכילה הוא איסור על פעולת אכילה. אוקיי? לכן אומר הרמב״ם, גם איסור ההנאה, כשם שאסרו את האכילה, אסרו גם את ההנאה, אבל יש זה מקור נפרד. לא יהיה אכל, לא בגלל שהרחבה של איסור האכילה, אלא מקור נפרד. זאת אומרת, ההלכה בית הזאת מביאה שני אספקטים של אותו יסוד. גם זה שצריך מקור נפרד להנאה, וגם זה שהשעור הוא כמו חמץ, שזה שני צדדים שאותה מטבע. שני צדדים שאותה מטבע, כי בעצם מה שהיא רוצה להגיד לך ההלכה הזאת, זה שאיסור אכילת חמץ הוא איסור על פעולת אכילה. הוא לא איסור על הנאה בדרך של אכילה. בסדר? ובמובן הזה זה כמו כלי הכרם, כמו בשר בחלב וכל הדברים האחרים.
זה שחמץ שלא ראוי לאכילה, לפי זה חמץ שלא ראוי לאכילה, גם צריך להיות אסור.
נכון. לא.
חמץ לא שעור.
לא.
למה?
יש שאתה עשית פעולת אכילה, אבל לא על חמץ.
כן,
חמץ ששורף אותך, או חמץ, כן? לא חמץ ששורף אותך, חמץ מאופש, סליחה.
כן.
בסדר? זה בדיוק הנקודה, זאת אומרת, טענה שאולי פעולת אכילה יש פה, לפחות לחלק מהראשונים, לאכול דבר שהוא לא כדרך אכילתו, זה פגם בפעולת האכילה. לחלק אחר של האחרונים זה פגם בדבר. זאת אומרת, פה אפילו אלה שאומרים זה פגם בפעולת האכילה, יגידו שהבעיה היא בדבר. בסדר? לא. עכשיו תראו השלכה נוספת. שתי השלכות נוספות. השלכה נוספת אחת, זה לגבי איזה עוד איסור שיש לו בסיס היסטורי אנחנו מכירים, איסור אכילה. גיד הנשה, נכון? גיד הנשה, הייתי מצפה שיהיה אותו דבר, אם אני צודק בחמץ. ואכן, זה בדיוק אותו דבר. הרמב״ם כותב, בגמרא, בפסחים, לא ניכנס כרגע כי זה קצת מסובך הקטע הזה, אבל מה שיוצא תכלס בגמרא בפסחים, אולי הבאתי את זה אצלכם, למדתי רבי יצחק נפחא, הרי גיד הנשה, לא חשוב, יוצא משם שיש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה לגבי גיד הנשה, האם יש בנותן טעם או אין בו בנותן טעם. האם בגיד זה נקרא שיש לו טעם של אוכל או אין בו. והגמרא תולה בזה את השאלה אם יש איסור הנאה בגיד הנשה או אין הנאה באיסור גיד הנשה. עכשיו הרמב״ם, בהלכות מאכלות אסורות בפרק ט"ו, הלכה י"ז, הוא אומר ככה. כן? בסוף הוא קודם, והגיד עצמו אין בשערים בו ואינו אוסר שאין בגידים בנותן טעם. זה סוף ההלכה. הוא פוסק כמו הדעה שאין בגידים בנותן טעם. בסדר? לפי השיטה הזאת בגמרא בפסחים כתוב שיש איסור הנאה בגיד. תוסף מסביר, כי אם אין בזה בנותן טעם, אז ברור שמה שאסרו פה זה לא האכילה, אלא ההנאה. בסדר? כי אין בזה בנותן טעם, אין פה משמעות לאכילה. טוב. על זה היה מקום להתווכח. אבל ככה, לא, זה כתוב מפורש בגמרא. ואז הם שואלים, כל הנושא כלים של הרמב״ם, זה נגד הגמרא. אתה פוסק שאין בגידים בנותן טעם, ויחד עם זה אתה אומר שבגידים אין איסור הנאה. תראו בהלכה, פרק ח' הלכה י' ד', זאת ממש הלכה אחת לפני ההלכה שהוא פוסק רבי אבאו, שקראנו קודם. גיד אנשי מותר בהנאה. לפיכך מותר לאדם לשלוח לעקום ירח שגיד אנשי בתוכה וכו'. שואלים כולם, איך מותר בענה? אתה פוסק שאין בגידים בנותן טעם. הגמרא אומרת שזה היה באטליה. הראש, למשל, שואל את זה, כן? והרמח, כולם שואלים את זה על הרמב״ם. הטענה שלי זה שמה שכתוב ברמב״ם זה אותו יסוד. כיוון שבגיד אנשה, מה שכתוב ברמב״ם זה אותו יסוד. מה קורה בגיד אנשה? גם בגיד אנשה, האיסור לאכול את גיד אנשה, הוא איסור היסטורי. גיד אנשה אין בו משהו מאוס מצד עצמו. לכן העובדה שהוא נאסר באכילה לא יכולה ללמד אותי שהוא אסור בהנאה. אתה צריך מקור נפרד אם אתה רוצה לאסור אותו בהנאה. איסור האכילה זה איסור על פעולת אכילה של גיד הנשה. ולמה? כי כמו שיעקב עשה את זה, ככה אנחנו אמורים לא לאכול, ממש כמו בפסח. אותו דבר. לכן הרמב״ם אומר שאיסור האכילה בגיד הנשה הוא איסור על פעולת אכילה, ולכן אם אתה רוצה לאסור בהנאה אתה צריך מקור נפרד. בחמץ יש לי מקור נפרד, מזה שכתוב בשפה פסיבית לא יאכל. בגיד אין. לכן אין פה איסור הנאה. תשאלו מה עם הגמרא, ולגמרא הרי תולה את זה, אני אשאל אתכם שאלה יותר חזקה על הגמרא. הגמרא הרי אומרת ברבי אבאו, תחילת הגמרא שקראנו אותה, זה תחילת הסוגיה. רבי אבאו אומר את היסוד שלו על חמץ, שם מתחיל כל הוויכוח. כל הוויכוח בין רבי אבאו לחזקיה מדבר על חמץ. ואני טענתי לפי הרמב״ם שהיסוד של רבי אבאו לא רלוונטי לחמץ. בחמץ גם רבי אבאו מסכים שהאיסור לא איסור הנאת אכילה, אלא פעולת אכילה. הטענה שלי שהגמרא הזאת היא לא להלכה, לפי הרמב״ם. הגמרא הזאת באופן עקבי לומדת כמו תוספות. היא לומדת שאיסור האכילה בחמץ הוא באמת איסור הנאת אכילה בחמץ. אבל אומר הרמב״ם באופן עקבי, ואני יכול לראות את זה מאוד מקומות, הרמב״ם באופן עקבי לא פוסק כמו הגמרא הזאת, בכמה וכמה מקומות שיטתית. אני אומר, יכול להיות אגב שהמקום של הרמב״ם זה הגמרא בביצה. רבי אבאו כפרשנות הגמרא בפסחים, זה לא כמו הרמב״ם. הרמב״ם טוען שרבי אבאו עצמו אומר יסוד אחר. איפה אנחנו רואים את זה? בגמרא בביצה. שהגמרא בביצה אומרת לי שהייתי עושה קל וחומר על שעור מחמץ. לפי רבי אבאו זה הרי לא יעלה על הדעת. אם איסור אכילה, יסודו זה איסור הנעת אכילה, אז איך אפשר לעשות קל וחומר מחמץ לשעור? בשעור אין הנעת אכילה. רואים בגמרא בפסחים, בגמרא בביצה, שכל מה שחשוב זה השאלה כמה אתה חמץ, לא כמה הנאת אכילה יש לך. שזו תפיסה אחרת בדת רבי אבאו. ולכן, אולי אני אומר שהמקור של הרמב״ם זה הגמרא בביצה, דבר אחד ברור, ושזה עשרות ראיות, לא יודע עשרות, 8-10 ראיות יש לי על העניין הזה, שיטתית, בכל פסקה בגמרא בפסחים, וזה גמרא ארוכה, 3 דפים. הרמב"ם פוסק לא כמו מסקנת הגמרא. ובכל מקום האחרונים מקשים עליו ולא מבינים מה זה, איך זה יכול להיות, זה נגד הגמרא, ובאופן שיטתי, הרמב"ם הולך נגד הסוגיה בפסחים. ואני חושב שהיסוד הוא בדיוק היסוד הזה. הגמרא בפסחים מניחה שאיסור חמץ, אולי אפילו שאין בכלל איסורים מסוג אחר, אבל שאיסור חמץ לפחות הוא איסור של הנאה בדרך של אכילה. הרמב"ם טוען שלא. ומאלה מכאן מתגלגל הרבה דברים. אותו דבר בגיד אנשי, אותו דבר בחמץ. עכשיו תראו השלכה נוספת. אגב, גם בבשר בחלב, בבשר בחלב, אמרתי שאיסור הוא איסור על פעולת אכילה, ולכן להנאה צריך מקור נפרד, בדיוק כמו בחמץ. במובן הזה בשר בחלב דומה לחמץ. זה איסור על פעולת אכילה, לא על הנאת אכילה. רק שבשני המקומות האלה יש גם איסור הנאה. הוא לא נלמד באיסור אכילה, הוא נלמד במקור נפרד. בגיד אין לי מקור נפרד. כל מה שיכולתי זה רק ללמוד אותו מהאכילה, אבל מהאכילה אי אפשר ללמוד אותו, כי זה איסור על פעולת האכילה. אני אדלג קצת על ה... לכן שלא כדרך הנאתם אסור, כן, כל מה שדיברנו. עכשיו תראו, הרמב״ם בפרק א' מחמץ על הלכה ז', הופיע אצלכם, אני לא זוכר כבר, הרמב״ם אומר ככה, אוכל מן החמץ עצמו בפסח כלשהו, הרי זה אסור מן התורה, שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יאכל חמץ, עוד פעם, הלשון הפסיבית, ואף על פי כן, אינו חייב כרת או קורבן, אלא על כשיעור שהוא כזית, ואוכל פחות מכזית במזיד, מכין אותו מכת מרדות. כרקע, לדברים צריך לדעת שרבי יוחנן וריש לקיש, וזה בפרק שלנו ביומה, נחלקים בדין חצי שיעור. הזכרתי את זה כבר. ריש לקיש אומר שחצי שיעור אסור מדרבנן. רבי יוחנן אומר חצי שיעור אסור מן התורה. כל חלב, כל דור חלב, או מספרת חזי להצטרופי, אבל חצי שיעור אסור מן התורה. שואלים כמה וכמה נושא כלים, בראשם הכסף משנה, אבל עוד נושא כלים פה על הרמב״ם. למה הרמב״ם מביא מקור לזה שחצי שיעור בחמץ אסור? יש דין כללי בתורה, חצי שיעור, אסור בכל האיסורים. עוד פעם, הוא מביא את אותו פסוק, לא יאכל, של חזקיה. פה זה לא חזקיה, כי זה לא קשור למחלוקת חזקיה ורבי אבאו, אבל הוא מביא מקור לזה שיש איסור הנאה בחמץ. נכון? שזה, סליחה, איסור חצי שיעור בחמץ. למה? בכל מקרה לא לוקה. כולם מסכימים שלא לוקה. לא. מכת מרדות. מכת מרדות זה לא מלכות. כן, פשטות כן, למה לא? אפילו על דרבנן לוקה מכת מרדות. למה על דאורייתא שאין מלכות לא ילקה? ביטול עשה גם לוקה מכת מרדות. כסף משנה מרגיש בזה, וכאן הוא כבר נשאר בצריך עיון. כסף משנה על הלכה ב' ראינו, שהוא הציע שהרמב״ם מביא מקור, כי זה הכי מתלבש לו, למרות שלא באמת פוסק יחזקיה. פה אני טוען שזה אותו הרמב״ם לשיטתו, עוד רגע אני אסביר. אבל פה כסף משנה עוד פעם מקשה, אוכל מן החמץ עצמו בפסח, קשיא לי, למה לקרוא בחמץ בפסח? בכל איסורים שבתורה, קיים לנו חצי שיעור, אסור מן התורה. ועוד קשה, דאם יקרא איפכא אבל למי לף מיניה, שלא יאכל שיעור אכילה משהו, הוא לא מבין את המקור. בסדר, יש פה אגב חידוש של העגלי טל, שלשיטת הרמב״ם חצי שיעור בפסח לפחות, זה רק חצי, לא פחות. זה נובע מקושיית הכסף משנה הבאה, שלא קראתי, לא משנה. למה הרמב״ם אומר אפילו פחות מקשיעור? שיגיד כלשהו. למה פחות מקשיעור? הוא עושה כנראה להגיד שרק חצי. חידוש מעניין למה. ראיתי פעם איזה מאמר של הרב זילברשטיין לזה. צריך לעשות הבחנה בין סברת חזי להצטרוף אליו, בין הריבוי מכל חלב, כל דהו חלב. אבל זה טוב, זה אולי אם אני אספיק לגעת בחצי שיעור. הטענה שלי היא טענה פשוטה מאוד. הרמב״ם פה הולך לשיטתו. עוד פעם, אותו דבר. אם האיסור אכילה, למה באמת חצי שיעור אסור מן התורה לרבי יוחנן שפוסקים כמור? אז בסברת חזי להצטרוף, רב שמעון מסביר כך. בסופו של דבר, הרי כשאתה אוכל חצי שיעור אוכל, אז נכון שלא הייתה לך הנאה מלאה. אבל עשית את סוג האיסור האסור. סוג מה שאסור. אכלת עכשיו עוד חצי שיעור, אז זה כבר יהפוך למשהו שיש בו מלכות. אז גם אם לא אכלת את העוד חצי, אבל זה חזי להצטרופי, איכות האיסור קיימת פה. חסר בכמות. אז לכן באופן עקרוני זה אסור מן התורה. מלכות לא תקבל את זה, כי למלכות יש את החידוש של השיעורים. פחות משיעור לא לוקים. אבל איכות האיסור קיימת פה. עכשיו לפי זה, אפשר להבין למשל בתחילת מסכת שבת, אולי הזכרתי את זה, אני לא זוכר, בתחילת מסכת שבת, יש שם דיון על הוצאה והכנסה, או על הקירה והנחה, סליחה, במלאכת הוצאה והכנסה. ושם הגמרא, המשנה והגמרא מדברות שם על פשט העני את ידו והניח אצל בעל הבית, או בעל הבית לקח מהעני, כן, בעל הבית נמצא בבית והעני נמצא ברשות הרבים, והשאלה, כשהוא לוקח את מה שבעל הבית נותן לו, מתי הוא עובר על מוצאים לרשות היחיד לרשות הרבים בשבת. אז צריך הקירה והנחה. עכשיו, יש שם סיטואציות שבהם יש רק הקירה או רק הנחה, אז אתה לא חייב מדאורייתא. שואלים על זה האחרונים, למה לא יהיה חייב מדין חצי שיעור? יש פה הקירה, חסרה פה ההנחה, יש פה חצי פעולה של הוצאה. למה לא תהיה חייב מדין חצי, לא חייב, אלא אסור מדאורייתא, מדין חצי שיעור. אז השפת אמת טוען,
מה?
אתה אומר שזה חצי איכותי, בדיוק. אז השפת אמת שם רוצה לטעון, הוא אומר יסוד יותר כללי, הוא רוצה לטעון שאין חצי שיעור בפעולות. יש חצי שיעור בכמויות של חפצים, ובאיסור, החכם צבי אומר את זה רק על איסורי אכילה. השפת אמת אצלו זה קצת יותר רחב, לאו דווקא איסורי אכילה, אבל נגיד בהוצאה למשל, אולי גם יש מקום לדון. אבל כשיש חצי מחפץ מסוים, אתה יכול לדבר על חצי שיעור. אבל לא חצי מפעולה. ולמה? כי חצי מפעולה זה לא שחסר בכמות הפעולה, אין לזה בכלל חשיבות לפעולה. אם אכלת חצי שיעור, אז בעצם יש פה חצי מההנאה. זה לא ההנאה המלאה, אז אתה אסור מן התורה, אז אתה לא לוקה. חצי מהפעולה היא בכלל לא פעולה. פה זה כמובן הרבה יותר קל להבין את זה. אם יש עקירה בלי הנחה, זה לא חצי הוצאה. זה בכלל לא הוצאה. הוצאה זה הכל ביחד. אולי אם תוציא פחות, אבל תעשה עליו את העקירה וההנחה פחות מכשיעור, אז זה אפשר לדבר על חצי שיעור. אולי, אז יש מחלוקות. אבל אם אתה עושה רק עקירה בלי הנחה, אז זה בכלל לא קיימת פה איכות הפעולה. לא רק בכמות חסרה, איכות חסרה גם. בדיוק. מה, זה לא חזי הצטרופה, אם תעשה פעמיים עקירה, זה לא מביא אותך לחיוב דאורייתא. לכן גם עקירה אחת היא לא חצי שיעור. אם תאכל שני חצאי זיתים, אז אתה מגיע לאיסור דאורייתא. אז גם כשאכלת חצי זית אחד, יש בו את איכות האיסור, רק חסר בכמות. אוקיי? ואז הטענה שלי עכשיו לגבי חמץ...
בביאה למשל, אין הנאה.
בביאה,
אין הנאה.
ובכל זאת
זה אסור.
מה פתאום? אם אין הנאה, אז אין איסור.
יש הנאה.
אם יש הנאה, אז יש איסור. אם אין הנאה, אין איסור. נכון, תלוי בשאלה, מה ההנאה נדרשת בשביל לעבור איסור? בכל איסור יש הגדרה נפרדת. בואו, אני רוצה רגע להתקדם. אז הטענה בעצם שלי היא הבאה. כיוון שהגדרת האיסור באכילת חמץ היא לא הנאה מהחמץ, אלא פעולה של אכילת חמץ, לא שייך בזה חצי שיעור. אין חצי שיעור על פעולות. באיסורי האכילה, מה שחסר לך, עשית הנאה, רק לא בכמות מספיקה. אז זה דין חצי שיעור. אבל בחמץ זה חצי מפעולה, זה כמו עקירה בלי הנחה. עוד פעם, היה מקום לחלק. שהקירה בלי הנחה חסר בה איכות. פה בכל זאת עשית את אותו דבר רק על פחות כמות. אבל עדיין, כיוון שחסר בה שיעור, זאת לא פעולה. ואז אתה יכול להגיד שבכלל לא ידין חצי שיעור. בא הרמב"ם ואומר, כן, אבל יש לי מקור שבכל זאת עושה חצי שיעור. ועכשיו יש לדון לאור מה שאמרתי קודם. מה התורה חידשה? האם התורה חידשה שבכל זאת יש פה דין חצי שיעור? או שזה גופה התורה חידשה? שזה לא כמו הקירה והנחה, אלא בסך הכל פה יש את האיכות המלאה של הפעולה. למרות שזה רק פעולה ולא הנאה. אבל יש פה את האיכות המלאה של הפעולה שנעשית על חלק מהכמות. ולכן פה יהיה איסור חצי שיעור. אבל בשביל להגיד את זה צריך פסוק. זה הטענה שאני אומר. אחרי שיש פסוק אני אומר זה לא כמו הקירה מול הנחה. אבל בשביל להגיד את זה צריך פסוק. לכן לא קשה מה שמקשים על הרמב״ם. זה אותו יסוד. מה שלא היה קשה על הרמב״ם בהלכה ב' זה אותו דבר בהלכה ז'. עכשיו הנקודה המעניינת היא שהפרי מגדים... טוען אותו דבר על גיד הנשה. וכולם מקשים עליו. בגיד הנשה לא יהיה דין חצי שיעור. למה לא יהיה דין חצי שיעור? לפי שאני אומר עכשיו זה מתבקש, גם אם הוא לא היה אומר, הייתי אומר את זה. כי גם בגיד הנשה, האיסור הוא איסור על פעולת אכילה, לא איסור על הנאה מהדבר. בגיד הנשה, אגב, גיד הנשה דומה לחמץ בעוד מובן. כמו שבחמץ נאסר שאור, שאין בו בכלל הנאת אכילה, בגיד הנשה שאין בו בנותן טעם, גם אין הנעת אכילה בכלל. אתה אוכל עץ. הגמרא קוראת לגיד אנשי עץ. אתה אוכל עץ. איפה מצאנו שהתורה אוסרת באכילה, דבר שלא ראוי לאכילה? זה ממש כמו חמץ. זאת אומרת, הדמיון הוא מושלם בשני הדברים האלה. כי בשני המקומות לא אכפת לי ההנאה. פעולה של אכילה, זכר למה שהיה היסטורית, זה מה שנאסר. לכן גם חצי שיעור בגידן אשר יהיה אותו דבר כמו חצי שיעור בחמץ. אותו דבר. יש פה נקודה מעניינת, אני ככה קצת מדלג קדימה כי כבר צריך לסיים ואני לא רוצה למשוך את זה הלאה. תראו את המהר"ל נח שהמשנה למלך מביא. הבאתי אצלכם, נכון את המשנה למלך? על אותה הלכה ברמה, מהלכה זין. הוא מיישב את הקושיה של הכסף משנה. ראיתי לרב מהר"ל נח, וזה מביא אותנו כבר לקרוב יותר אלינו. וראיתי לרב מהר"ל נח בתשובה סימן נ"א, והוקשה לו קושיית מהר"ן ז"ל, של הכסף משנה. ותרץ, באיסור חמץ, דלא דמי לחלב, כי בחצי שיעור לומדים מכל דו, כל חלב, כל דו חלב. אז הוא אומר, איסור חמץ לא דומה לחלב. למה? זה משם למדו בחצי שיעור אסור. משום בחלב אסור לעולם, ולא היה לו שעת היתר. מה שאין כן בחמץ שמותר קודם הפסח. ולכן הוא צריך פסוק בפני עצמו בחמץ לאסור חצי שיעור. איך לומדים לו בדרך כלל? שאיסור גבר ואיסור חפצה. הרבה אחרונים טוענים שאיסור שתלוי בזמן הוא לא איסור חפצה. כי עובדה שאותו חפץ עצמו מותר בזמן אחד ואסור בזמן אחר. בחפץ עצמו לא היה שום שינוי. ברור שהאיסור פונה לאדם ולא לחפץ. האדם בזמן מסוים אסור לו לאכול את הדבר. אבל זה לא איסור בדבר עצמו. אוקיי? אז המהר"ל נח טוען שבפסח, כיוון שזה איסור שתלוי בזמן, אז על זה הייתי אומר שלא שהיה חצי שיעור. לכן צריך הרמב"ם מביא פסוק שאוסר חצי שיעור. כך הוא מיישב את הכסף משנה. הדברים האלה הם פלאי פלאות. זה מופרך לחלוטין. כל הדיון על חצי שיעור, על מה הוא בגמרא? הוא נלמד מחלב, אבל מה נסוף הדיון בגמרא? מביאים את המקור מחלב. על יום כיפור. פרק שמיני של יומא. הדיון הוא על יום כיפור, מי שאוכל חצי שיעור יום כיפור. איפה יש לכם? איפה יש לכם איסור יותר תלוי בזמן מזה? איך אפשר להגיד שבאיסור שתלוי בזמן אין דין חצי שיעור? כל מה שהגמרא עושה זה ללמוד מחלב על איסורי יום כיפור. אבל לא, אי אפשר ללמוד מחלב על איסורים שתלויים בזמן. כי חלב זה איסור שלא תלוי בזמן. אז מה הגמרא עושה כשהיא לומדת את זה על יום כיפור? ככה הרב ז'ולטי מקשה על העניין הזה בשו"ת שלו. שאלת יעבץ. משנת יעבץ. משנת יעבץ. שאלת יעבץ זה משהו אחר. משנת יעבץ, הוא מקשה את זה על, על, על המהלך, אבל ראיתי את זה בעוד מקומות. זה דברים מוזרים. יכול להיות, אני לא יודע, זה עיקר חסר מן הספר, אבל, אבל הדברים שלו באמת מופרכים לגמרי. זה לא משהו שהוא מפספס, זה, זה גוף הסוגיה. יכול להיות שמה שאמר, אנחנו מתכוון לומר זה את מה שאני אמרתי. מה שהוא אומר זה ככה. בייסורי אכילה רגילים הם איסורי חפצה. החפץ הוא מאוס. והתורה רוצה להרחיק אותך ממנו. ולכן התורה אומרת לך, תתרחק. ואז אל תהנה. וגם האכילה זה רק דוגמה, אבל אל תעשה שם כלום. לא אכילה, לא ענה, שום דבר. תרחק מהחפץ. חמץ הוא לא כזה. איך אני יודע שהוא לא כזה? כי הוא תלוי בזמן. מה שאמרתי קודם. חמץ הרי אמרתי, הוא לא מאוס מצד עצמו. ערב פסח, יום אחרי פסח, אפשר לאכול, הכל בסדר, אין עניין להתרחק מחמץ, לא בימי הפסח. זה בדיוק השיקול שהבאתי לכם קודם, כדי להראות לכם שחמץ זה לא חזיר. חמץ זה לא דבר שהוא מאוס מצד עצמו, אלא זה זכר לאירוע היסטורי. התלות בזמן, מבחינת המהר"ל נח, היא לא הגורם, היא סימן. היא לא הסיבה. היא סימן לזה שאיסור חמץ הוא איסור על פעולה ולא איסור על התרחקות מחפץ מאוס. כי עובדה שלפני החג ואחרי החג, אין שום עניין להתרחק.
יש ביטול, והסיבה לביטול זה כדי שנתרחק ממנו.
לא הבנתי.
לא ביטול, שריפה. למה צריך לשרוף? הרי יש ביטול.
אז זו שאלה אם החובה לשרוף זה כדי להתרחק.
מה שמה הייתה כדי להתרחק?
בכלל לא ברור. בכלל לא ברור שהשריפה היא זה כדי להתחמק. הרן. ואת בנדאורייתא מביא את הרן הזה בתור דוגמה חריגה למי שאומר שיש סייג בדאורייתא. שהתשבית הוא סייג לבל ייראה. ובתפיסה הפשוטה היא שאין סייגים בדאורייתא. בכל אופן, אז הטענה שלי זה ככה, שהמהר"ל נח והמשנה למלך שמביא אותו, גם משנה למלך עצמו לא מקשה עליו מיום כיפור, הוא מביא אותו והכל בסדר, זה פספוס שהוא לא היה מפספס דבר כזה. הנקודה היא שהתלות בזמן היא סימן, היא לא סיבה. לא כל דבר שתלוי בזמן מדובר. בפסח אני אומר לך שאין לי בעיה אם שתהנה מהחמץ באופן עקרוני. איסור האכילה הוא לא איסור ענה. יש איסור ענה נפרד, אבל זה לא איסור האכילה, הוא איסור על פעולת אכילה בחמץ. לכן הוא אומר לא שייך בזה חצי שיעור. התלות בזמן היא רק סימן שמראה לך שזה לא דבר מאוס, אלא יש פה איסור על פעולת אכילה. מה שאני אמרתי קודם, מה קורה ביום כיפור? כאן הגענו בעצם ליום כיפור. ביום כיפור הוא גם חריג, נכון? הוא איסור שתלוי בזמן. החפץ מצד עצמו לא מאוס, כי אפשר לאכול הרי את כל המאכלים לפני יום כיפור ואחרי יום כיפור, יש אפילו מצווה בתשיעי לאכול, נכון? אז אותו שיקול קיים גם לגביהם. אבל מצד שני, ביום כיפור זה לא איסור אכילה בכלל. אלא איזה איסור? חובה להתענות, נכון? אין איסור אכילה, דיברנו על זה, זה חובה להתענות. אם זה חובה להתענות, אז זה חוזר בהפוך על הפוך לדין חצי שיעור. ברור שזה דומה לחלב. כיוון שביום כיפור לא אסרו עליך את פעולת האכילה. נכון שזה לא חפץ מאוס, וזה לא כמו שאר איסורי התורה, במובן הזה שזה חפץ שצריך להתרחק ממנו, לא ליהנות ממנו, לא לאכול, כמו כל איסורי אכילה הרגילים. במובן הזה, זה לא כמו איסורי התורה הרגילים, אבל זה גם לא כמו חמץ. כי זה איסור גברה, אבל איסור גברה לא במובן של אסור עליך פעולת אכילה. זה איסור תוצאתי. הגברה צריך להיות בתענית, אסור לך ליהנות מהדבר שאתה אוכל, כי אם אתה נהנה, אתה לא מתענה. הבעיה היא לא פעולת האכילה. אז אם זה ככה, ברור שחצי שיעור יהיה אסור. מה ההבדל בין זה לבין חלב? אז מה אכפת לי זה תלוי בזמן? התלות בזמן היא סימן, היא לא סיבה. בחמץ ופסח התלות בזמן מראה לך שזה איסור על פעולת אכילה. ביום כיפור התלות בזמן מראה לך שהחפץ לא מאוס. במובן הזה זה כמו חמץ ופסח. אתה שני, אתה לא יכול להגיד שזה לא איסור על ההנאה מהדבר או התרחקות מהדבר, כשכל היסוד ביום כיפור הוא החובה להתענות. בסדר? לכן ביום כיפור באמת שייך חצי שיעור ואין שום בעיה ללמוד על זה מחלב. אוקיי? טוב, אני אעצור כאן, אני אשלח לכם, יש עוד לגבי ביטולים ולגבי המון דברים, יש עוד המון השלכות ליסוד המעניין הזה. אני אשלח לכם, כתבתי איזה זה מאמר שכתבתי, אני אשלח לכם אותו, אבל בפעם הבאה אני כבר רוצה לסיים את ההגדרה של איסורי האכילה, לעבור לשתייה ולסיים איזה כמה דיונים ביום כיפור, כמה שנספיק. יש לנו עוד פגישה אחת בעצם רק. רפואה שלמה. תודה רבה.